שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1130, אנחנו נדבר על ההבדל בין פסיכולוגיה לקבלה, ננסה להבין מה זה ומה זה, מה השימושיות של זה ומה השימושיות של זה, בדרכנו אל חיים חדשים הכי טובים שרק אפשר. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
היום אנחנו רוצים לדבר באמת על שתי שיטות, שהמטרה של שתיהן זה לעזור לבן אדם. אנשים היום מרגישים שהדברים לא תמיד מסתדרים, שמתנהגים בצורה שחוסמת אותם, שמעכבת אותם, שעושה להם לא טוב הרבה מאוד פעמים, יש עולם מלא חרדות, מלא הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים לשנות אותם. ואני רוצה בעצם, הפסיכולוגיה היום היא הכלי המרכזי שעדיין עוזר לבן אדם להתמודד עם החלקים האלה. ואני רוצה להגדיר מה זה פסיכולוגיה. פסיכולוגיה הוא תחום דעת מטעם מדעי החברה, שחוקר התנהגות של בני אדם יחידים, ואת התהליכים המנטליים שהם עוברים. מטרת הפסיכולוגיה זה לתאר, להסביר, לנבא ולשלוט על ההתנהגות. פסיכולוגיה בהגדרתה חוקרת את נפש האדם, את החשיבה, את התודעה, את הרגש ואת ההשפעה של כל אלה על ההתנהגות של הבן אדם, במטרה באמת לאפשר לו לחיות חיים יותר טובים ולהבין את עצמו. ואני רוצה להתחיל ככה בשאלת פתיחה, מהם היתרונות של הפסיכולוגיה לדעתך? ואני אקדים ויאמר שאנחנו, כמובן אתה לא נמצא כאן על תקן פסיכולוג, אלא על תקן מקובל, שרואה את הדברים בצורה הרבה יותר רחבה, ואנחנו רוצים ככה להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה הזאת. אז מה היתרונות של הפסיכולוגיה לדעתך?
קודם כל אני רוצה להגיד שהבעל הסולם, שהוא המקובל הגדול, שהיה לנו מהזמני הארי ועד היום, הוא חי בתחילת מאה ה-20, הוא מאוד שיבח את הפסיכולוגיה. פסיכולוגיה מטריאליסטית הוא קרא לזה. זאת אומרת שהכל מה שמקובל לנו מתוך מחקר הבריא, שאין לדיין אלא מה שאינף רואות. אם אנחנו מקבלים מזה כל מיני תוצאות, אז עליהם אפשר לסמוך ולהמשיך כך. אבל לא שאנחנו מצרפים לזה כל מיני תיאוריות והנחות שהן לא שייכות למחקר. אין? ולכן אנחנו מכבדים פסיכולוגיה מתוך זה שחוקרים את האדם ומשתדלים לבנות תמונת ההתנהגות שלו לפי, בוא נגיד, כניסות ויציאות, שהאדם זה באמצע. אין?
מה זה אומר?
נו, השפעה אליו זה נקרא כניסה, ותוצאה, איך שאדם מגיב, זה נקרא יציאה.
אוקיי.
ואדם בעצמו זה קופסה שחורה, שאנחנו לא יודעים מי הוא.
לגמרי.
ואז אנחנו מתוך זה, מתוך הרבה מאוד כאלה פעולות, ניסיונות, אנחנו יכולים לדבר על איזה התנהגות של האדם, על סוגי אדם, על מה שאנחנו יכולים לקבל בדרך כלל, בכל מיני השפעות עליו וכו'. זה בעצם הפסיכולוגיה. זאת אומרת, פסיכולוגיה היא טובה מטריאליסטית בזה שהיא אומרת, האדם הוא לא ידוע לנו מה זה. אלא מה שידוע לנו זה התגובות שהוא נותן לכל השפעתנו עליו. זה לא נותן לנו ודאי שידיעה מי הוא האדם, מה קורה בתוכו, במוחו, בנפשו, איפה בכלל זה נמצאים, כל הדברים האלה. אנחנו היום עם המחקר המודרני של המוח, בכלל מתחילים לחשוב אחרת ש... מה שיש באדם זה בכלל לא נמצא באדם, אלא זה נמצא מחוץ לאדם, ואדם הוא כמו איזה מודם שמקבל השפעות, תגובות, מלמעלה כביכול, מאיזשהו ענן, כמו שאנחנו אומרים היום בשפת
המחשבים,
כן, מאיזה ענן של המידע. וזהו. עכשיו, אבל חוץ מענן של המידע, אנחנו גם כן רואים התנהגות פסיכולוגית שלו, שהיא רב-גוונית. רב-גוונית, ואי אפשר לדבר, והעיקר שאנחנו חוקרים באדם, אנחנו רואים בו שינויים, שינויים מצבים. אני לא יכול להגיד, הקפה הזה הוא כך וכך, והוא לא משתנה. זה כך וכך. או מכונה איזשהו, או מכשיר, או אפילו חיה. אין? אני לא יכול להגיד ש... אני יכול להגיד, הפרה הזאת היא פרה רגועה שקטה, וזאת היא ממש תקיפה. אין?
תוקפנית,
אז,
כן.
כן. אז תוקפנית הזאת ורגועה הזאת, בסדר. אבל אני גם כן לא מבין למה זאת פתאום נעשית אחרת. ובאדם זה מאוד בולט. זאת אומרת, יש כאן אמנם שקופסה שחורה, אבל מה שקורה באותה הקופסה השחורה, שזה האדם, אנחנו לא יודעים. ואם אנחנו לכן ניגשים לאדם בצורה נכונה, אז חלק מהדברים אנחנו מבינים, חלק לא, אנחנו יכולים להשתמש בהם, ואיכשהו הפסיכולוגיה משתדלת לעזור לאדם. זה בעצם התפקיד שלו. כן?
אז אם ככה, מה ההבדל בעיניך ככה בין... יש היום מחקרים פסיכולוגיים. מחקרים פסיכולוגיים שבאמת מתבססים על זה שההתנהגות האנושית היא לא מקרית. הם מנסים לחקור ולהבין, אלא ישנה את החוקיות בעצם שלפי הבן אדם, איזה בן אדם פועל. לא תמיד מצליחים אולי בתחומים מאוד מאוד ספציפיים, יש גם הרבה מאוד גישות, כמו שאמרת,
כן.
שככה טוענות, שכל גישה טוענת שדברים אחרים מפעילים את האדם, אבל ככה ברמה העקרונית בעיניך, מה ההבדל בין החוקיות שמתארת הפסיכולוגיה, לבין המחקר שעושה חוכמת הקבלה, שגם היא, אני מבינה, חוקרת את האדם.
מה ההבדל?
כן, בעיניך.
הבדל בזה שהפסיכולוגיה היא חוקרת את האדם בדרגת העולם הזה, בעודו שהוא חי, בדרגת חי, בגופו הפיזי, מה שאם כן, חוכמת הקבלה חוקרת את הנשמה של האדם, שזה חלק הפנימי שלו, איך שהיא מראה את עצמה דרך התנהגות גם גופנית, גם נפשית, גם פסיכולוגית וגם רוחנית.
עוד פעם, איך שהיא רואה אותו, בכמה רמות, ביותר רמות בעצם, אתה אומר.
כן.
אז מה הרמות שבהם הקבלה... בעצם חוקרת את
בכל
האדם?
הרמות, בכל הרמות. כי היא מתחילה לעבוד עם האדם הרגיל, הפשוט, שמתחיל להתעניין בנשמה שלו, וממש מלווה אותו עד שהוא גומר בתיקון הסופי של הנשמה.
ואני רוצה שנייה לחזור לפסיכולוגיה, ותכף נראה ככה אולי את ה... את ההבדלים ואת המקום של כל אחד בחיים שלנו, מה הפסיכולוגיה מפתחת באדם? אתה אומר שכאן זה חוקר את הנשמה. מה חוקר את הפסיכולוגיה ומה היא מפתחת באדם?
הפסיכולוגיה מפתחת באדם יכולת לדעת תחתים הפשוטים, מניעות.
מניעים.
מניעים, כן. מניעים שאדם נפעל על ידם, נותנת לו איזה מין כיסוי של הידע הפשוט מתוך ניסיונות החיים, מה בדרך כלל קורה עם האדם.
והקבלה, מה הקבלה נותנת, אם אנחנו עושים ככה הקבלה בין שתי השיטות?
הקבלה כמעט ואין.
כי דיברת על נשמה, מה זה אותה...
הפסיכולוגיה לא נוגעת בנשמה.
אוקיי.
וקודם כל, בכלל לא. היא נוגעת למערכת ההתנהגותית של האדם בעולם הזה, שזה לא נשמה.
לא, אוקיי, ומה זה...
זה דרגת החי שבאדם. ודרגת המדבר שבאדם, זה הנשמה. שזה חוקרת חומת הקבלה.
שמה ההבדל המהותי בין שתי צורות החקירה האלה, או בין...
קודם כל, לחקור את הנשמה יכול רק אדם בעצמו, על ידי חינוך שהוא מקבל מהחכם המקובל, והוא עובד על עצמו לפי השיטה שנקראת חומת הקבלה, הוא מגלה כך את הנשמה שלו, בכמה היא זקוקה לתיקון, על ידי מה הוא יכול לתקן אותה, את הנשמה, איך לגלות את הכוח העליון של הטבע, את הטבע כולו בעצם, בתוכו, זאת אומרת, להרחיב כלי קליטה שלו, מזה שרואה רק את העולם הזה, את כלי קליטה שהוא כולל את הכל העולם הרוחני, שלא תלוי במקרה חיים ומוות של האדם בתוך הגוף הגשמי. זה הכל חומת הקבלה.
אז זאת היא בעצם דרגה יותר גבוהה מאשר הדרגה שחוקרת הפסיכולוגיה, אם אני מנסה לעשות ככה איזשהו סדר בדברים.
כן.
מה התרומה להתפתחות האנושית של הפסיכולוגיה בעיניך?
התרומה של הפסיכולוגיה למין האנושי היא בזה שהיא מכינה את האדם למחקר יותר גבוה, מה שעליו אומרת כבר חומת הקבלה.
כלומר, אתה יכול
נו, אדם בכל זאת מתחיל להבין שהוא לא סתם חיה, ואומנם שחי לפי אינסטינקטים, מה שפסיכולוגיה מגלה לו, אבל החיים האלה הם חיים שכלולים מדרישות הגוף ודרישות הנפש שלו, והוא רוצה להגיע לאיזה דרגות יותר גבוהות ממה שחי, דרגת חי, שהם כולם מכוונים אך ורק כדי לשלוט בכל מצב ומצב על החיים שלו, לא לסכן את החיים, ולמעלות את עצמו בכל מיני תנוגים בימיים הקטנים, מה שיש בו. מה שאם כן, בפסיכולוגיה של האדם, אז אמנם שיש שם גם כן חלק גדול של מילוי הרצונות באוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, יש לו גם כן עוד איזשהו נטיות למיניהם של הנפש, שהוא רוצה לדעת אולי בשביל מה אני חי, למה אני חי וכן הלאה. הנטיות האלו הם כבר מביאות אותו לחומת הקבלה.
ומה הגבולות ככה, מה הגבולות של הפסיכולוגיה לטעמך? איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת? איפה היא יכולה לעזור ואיפה ככה שמה...
פסיכולוגיה היא יכולה לחקור בנטיות האדם לרצונות של האדם באוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות.
אוקיי, זאת אומרת שכל הדברים המאוד
בסיסיים
של האדם, המאוד אפילו נראים לעין של
כן
של האדם,
אם מה שלא נראה לעין, פסיכולוגיה מטריאליסטית לפחות לא מתעסקת.
היא מנסה להתעסק עם הדברים הלא מודעים של האדם ושם...
לא, אז זה כבר לא פסיכולוגיה, זה כבר פילוסופיה, ואין בזה שום דבר אמת.
אוקיי.
מאיפה הם יודעים על זה?
זה המקום שבאמת שם יש איזה, איך אמרת, קופסה שחורה, שבאמת לא...
זהו, יש שם רק יכולת לעשות מה שבא להם, ולכתוב הרבה מחקרים, מאמרים, דוקטורטים, וזה, וחוץ מזה שום דבר.
ואיפה, מאיזה שלב הפסיכולוגיה כבר לא יכולה לתת מענה לבן אדם?
איפה שהיא מתנתקת מהחיים הגשמיים פרקטיים, שאין שם כניסה ויציאה לתוך האדם. שאדם זה כמו קופסה, דיברנו, האדם זה כמו קופסה, כניסה, יציאה. אם אנחנו בודקים זה אל זה, וחוקרים, ואוספים את התגובות, לעומת ההשפעות על הקופסה הזאת, על האדם, אז זה מדע. אם לא, זה כבר משהו מנותק מהמציאות.
אז אני רוצה ככה להתחיל לפרוט את זה קצת יותר לפרטים, כדי שנבין את זה טיפונת ככה, יותר להרגיש את זה במציאות. חלק מהדברים שהפסיכולוגיה מעוניינת לעשות, זה לשנות את דפוסי ההתנהגות של האדם. יש גבול של האדם, איפה הגבול של האדם ביכולת שלו לשנות את דפוסי ההתנהגות שלו?
תלוי לאיזה כיוון.
אז תסביר לנו לאיזה כיוון הוא יכול, ולאיזה כיוון הוא לא יכול.
אני לא יודע מה דורש מאדם. בעצם אדם בלתי מוגבל בשום דבר. הוא יכול להרוג את כולם, הוא יכול גם כן לאכול את כולם, כמו איזה חיה, כן, חיית פרה. הוא יכול להיטיב לכולם ולאהוב את כולם. זאת אומרת, מקצה לקצה. אדם אין לו שום הגבלות. ולכן יש כאן חוכמת הקבלה שהיא יכולה להסביר לנו בכלל באיזה כוחות, באיזה מניעים, איפה אנחנו נמצאים.
האדם יכול לשלוט בסופו של דבר על ההתנהגות שלו, יש לו יכולת...
דווקא זאת המטרה שחוכמת הקבלה היא מסבירה לאדם. שבמידה שאדם יוכל לשלוט על הדחפים שלו, רצונות שלו, מחשבות שלו, במידה הזאת, אפשר לפתוח לו את המציאות איפה שאנחנו נמצאים. כי אחרת אנחנו סגורים בתוך המציאות הזאת, רואים ממנו, מרגישים אותו רק בצורה מאוד מוגבלת.
ולמה היום יש ניסיונות מאוד גדולים, אנשים מאוד מנסים לשנות ההתנהגות שלהם בשביל להצליח יותר בחיים, ואנחנו רואים שההצלחה היא מאוד מוגבלת, יש היום באמת חלקים שבהם יש הצלחות, אבל יש חלקים יותר רחבים שבהם ההצלחה היא מאוד, מאוד, מאוד מוגבלת. מה מאפשר לבן אדם, מה בן אדם צריך לדעת כדי לשנות ההתנהגות שלו?
אדם בלתי מוגבל, כמו שאמרתי, אבל להרחיב את ההתנהגות שלו אפשר אך ורק על ידי זה שהוא הצטייד מקודם ביחס טוב לאנושות.
זה התנאי הבסיסי?
כן.
בשביל שבכלל הוא יוכל לשלוט על ההתנהגות שלו?
כן.
גם אם הוא רוצה אחר כך להתנהג באופן נגיד לא טוב או משהו כזה?
זה לא יכול להיות. אז כבר זה מקולקל מלכתחילה. זה נקרא מה? להיות טוב על מנת להיות רע?
אז הוא יכול, אתה אומר, לשפר את התנהגות, לשלוט על ההתנהגות שלו?
אני מעניינת פסיכולוגית. איך יכול להיות?
אני שואלת.
אנחנו מדברים על ההתנהגות של האדם שהוא כך מחליט ובצורה רצינית, ולא שהוא עושה איזה ביזנס כאן, או שקר.
אז זהו, הבן אדם היום, אני מסתכלת על אנשים היום, אנשים היום באים ורוצים לשנות ההתנהגות שלהם, כי הם רוצים לכל מיני אינטרסים אישיים. כן, להצליח. עכשיו, להצליח, אתה לא תמיד, זה בא לידי ביטוי בזה שאתה...
להצליח זה נקרא לסדר את כולם.
הרבה פעמים, זה הביטוי של להצליח. וזאת היא המטרה, היום אנשים רוצים באמת את היכולת לשלוט על ההתנהגות שלהם שהם יחליטו, אם הם רוצים לסדר את האחר כדי להצליח במשהו, או להפך, אם הם רוצים באמת להיות...
אז מה השאלה?
האם בן אדם יכול לשלוט על כל ספקטרום ההתנהגות שלו, בכל ההיבטים?
לא.
מה התחום שבו הוא כן יכול לשלוט על ההתנהגות שלו?
להיות רע.
את זה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול שם לשלוט ולהחליט, זה אני כן עושה?
כן, כי זה הטבע שלנו, בראתי יצר הרע. רע לא בעיה. רק אני צריך לבדוק האם אני לא אקבל מכות, משהו.
אם משתלם לי.
כן.
אוקיי.
אבל תמיד יש לזה דחף ושכל והכל עובד.
אוקיי, ובהיבט השני, אז אתה אומר בעצם האתגר שלנו הוא לא באזור הזה, האתגר שלנו הוא באזור של...
לעשות טוב.
של לעשות טוב.
לעשות טוב, אין לי שום דחף. אין לי שום דחף. אני משקר לעצמי אם אני חושב שיש.
תסביר קצת, כי אנשים מרגישים שכן הם עושים הרבה פעמים טוב לאחרים, או שהמניעים שלהם הם טובים.
כן, זה כמו שאת אמרת, להשפיע על מנת לקבל.
תסביר לנו מה זה אומר.
להשפיע, לתת להם משהו טוב, על מנת לקבל מהם כפול.
אז אני מוכנה לעשות משהו טוב לאחרים, רק בתנאי שזה ישתלם לי, זה מה ש...
אחרת לא תוכלי לעשות להם טוב. עוד יותר אני אומר, שהטבע שלך לא תאפשר לך לעשות טוב לאף אחד, אם את לא רואה מזה רווח.
אוקיי, והתחלת לדבר מקודם על חוכמת הקבלה, שאמרת שהיא כן מאפשרת לי לשלוט על כל ספקטרום ההתנהגות שלי.
זה משהו אחר. חוכמת הקבלה מביאה לך כוח הטוב מחוץ לך, מחוץ לך, ונותנת לך כאילו זריקה בכוח הטוב, ואז את יכולה לעשות מעשים טובים. את מקבלת ממש אינפוזיה, ויכולה לפעול בטוב. אחרת לא תוכלי.
אוקיי, אז אנחנו עושים עוד בידול כזה שבין הפסיכולוגיה לחוכמת הקבלה. אתה אומר שהפסיכולוגיה יכולה ללמד אותי, או שבן אדם לשלוט על...
פסיכולוגיה היא פועלת בתוך היצר הרע שלנו, בתוך האגו שלנו, ועוזרת לאדם להיות יותר רמאי. בסופו של דבר, עם עצמו ועם האחרים.
אוקיי.
כי היא לא מוסיפה כוח הטוב לטבע האדם. מה שאם כן, חוכמת הקבלה, היא מוסיפה לאדם כוח הטוב, ואז הוא יכול לעשות מעשים טובים. יותר ויותר ויותר, תלוי כמה שיקבל את הכוח הטוב.
איך אתה מגדיר מעשים טובים?
לטובת בני אדם, לטובת הסביבה.
אני עוברת שנייה לחלק הבא, שזה דפוסי חשיבה. הפסיכולוגיה גם מנסה לעזור לבן אדם לשנות את דפוסי החשיבה שלו. מה ההתייחסות? איפה הגבולות של הדבר הזה ברמה הפסיכולוגית, ומה יכולה להוסיף לנו חוכמת הקבלה בהיבט הזה?
הגבולות?
כן.
אין גבול. אין גבול. אנחנו על ידי זה שאנחנו גורנים לסביבה משהו טוב, אנחנו על ידי זה מרחיבים את הכלי קליטה שלנו, אנחנו מתחילים לראות את העולם בצורה שקופה, פתאום אחרי העולם שלנו, רגשית, פנימית, אנחנו מתחילים לראות כוחות נוספים, מערכות שמנהלות את העולם שלנו, ואנחנו כבר, ואנחנו כבר לא זקוקים לאיזה השערות ואיזה תיאוריות, אנחנו רואים בחוש מה קורה לנו ומה יקרה לנו.
זאת אומרת, דיברת עכשיו על חוכמת הקבלה.
כן.
שהיא מייצרת לי איזושהי שקיפות כזאת.
פותחת לך גבולות, ואת מקבלת את העולם בצורה יותר רחבה, לפי זמן, תנועה ומקום, את מתחילה להרגיש את המציאות, איך שהיא פועלת עוד לפני שהיא מתגשמת בעולם הזה. זאת אומרת, את כאילו רואה את העתיד, וגם כן היא פותחת לך המציאות, מה שהיא יותר רחבה, בבחינת ההווה, ויהיה. זאת אומרת, את מתחילה לראות עבר, הווה, עתיד, בצורה יותר רחבה.
מה מגביל את
זה? אבל זה בתנאי, באותה מסגרת, שבמסגרת הזאת, את חושבת לטובת הזולת. לא כמו פסיכולוגיה שעוזרת לנו, איך שאנחנו מסתדרים יותר טוב לעומת האחרים.
מה מגביל את התפיסה זה... שלי עכשיו?
מה מגביל?
כן.
כי אתה רע, אתה חושב לעצמך.
כל אדם הוא רע?
כל אדם, בראתי יצר רע, כולנו אגואיסטים.
ואיך מגדירים את הרע בדיוק?
שאני חושב לטובת עצמי על חשבון הזולת.
זה מה שמגביל לי את התפיסה?
כן.
אז כדי לפרוץ את הגבולות, מה אני צריך להיות? מה אני צריך לשנות בהתנהגות שלי?
ההפך. לחשוב לטובת הזולת על חשבון עצמי.
ואז נוצרת שקיפות, אז הבן אדם יבין את עצמו, יראה את עצמו בצורה מלאה, יוכל, אותה קופסה שחורה שדיברתי עליה לפני כן.
כן.
היא תתבהר לנו?
כן, כל מה שיש בנו. בקופסה הזאת, זה יהיה לנו ברור, ואיך אנחנו מתנהגים, ואיך אנחנו צריכים לשנות את עצמנו, הכל. מה שפסיכולוגים חולמים...
ממש.
זה יתגלה.
אני רוצה עוד טיפה הסבר. אמרת לי שהתנאי להתחיל לפתוח את גבולות התפיסה זה לחשוב לטובת הזולת על חשבון עצמי. הדברים בהכרח מתנגשים, למה זה צריך להיות על חשבון עצמי? למה זה לא יכול להיות לטובת הזולת ושזה גם יטיב עימי?
ככה זה בנויה הטבע.
איך?
לא יכול להיות מינוס בלי פלוס. אם כאן יותר אז כאן פחות.
כמו במערכת סגורה, שכאילו כן. יש משחק סכום אפס שעוזזתי מפה, אז חסר שם.
בדיוק.
אז האדם הזה, המשופר, אם נקרא לו כך, שאלה האחרונה ברשותך, האדם המשופר, הקבלה בעצם שואפת ליצור מהאדם אדם משופר?
עד הסוף.
עד הסוף. אז מה בדיוק ישתפר בו כשהוא משופר עד הסוף?
עובד בכל מה שאפשר רק לטובת המציאות הכללית, לטובת האנושות.
איך זה קשור למושג שהגדרת אותו קודם, נשמה?
שאז הוא מרגיש עד כמה שהוא מזדהה עם הבורא, עם כוח עליון.
שמהו הבורא, הכוח העליון?
הבורא כוח עליון החיובי. באצלנו, בעולם הזה, יש את הכוח שלילי שפועל בנו. אנחנו מגלים את הכוח החיובי שנמצא בנו כבר, מגלים אותו. ואז אנחנו כלולים מטוב ורע. ויוקי אלוקים ידי טוב ורע.
אז האדם המשופר זה אדם שעובד רק לטובת כלל המציאות, ובזה הוא בעצם...
מרגיש את כל המציאות, ממש נמצא בכל המציאות. רואה, יודע, מסיק.
רב לייטמן, תודה רבה רבה. יעל, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.